שלום לכם אהובה ידידיי מוריי ורבותיי, השיר הזה נמסר בזכות במורי וממורתי מורת. נרגד רבת רב חיים צבי, לוי נשמת רב חיים צבי בן הרב אליהו. הגמרא במסכת פסחים בדף כ"ב עמוד א' מביאת כושר רבי אבאו. רבי אבאו אמר שכשכתוב לא יאכלו, הכוונה שאסור גם בהנאה. אז הגמרא עכשיו מביאה שורה של איסורים שכתוב לא יאכלו ואף על פי כן אינם אסורים בהנאה. אומרת הגמרא, מיטיב רבי יצחק נפחא, והרי גיד אנשה דרחמנא אמר, על כן לא יאכלו בני ישראל גיד אנשה ותנן שלא יאכל אדם ירך לנוכרי וגיד אנשה בתוכו, מפני שמקומו ניכר. אז למדנו בפסוק ש אסור לאכול, כתוב לא יאכלו, אסור לאכול את גיד אנשה. למדנו במשנה שאדם יכול לשלוח ירך של בהמה לנוכרי, כולל גיד אנשה, ואין חוששים שמרירי ישראל חברו ויקנה אותה מהנוכרי, ויסבור שניטל הגיד שאסור לו לאכול. אז יאכל את זה עם הגיד, אנחנו לא חוששים. אפשר לשלוח נכים, בני שמקמו ניכר. מקמו של הגיד ניכר בירך שלמה, והלוקח מבחין שלא נחתת ממנו הגיד ונוטל אותו. הרי שגיד אנשה מותר בהנאה, מותר לתת זה לנוכרי, אף על פי שנאמר לגביו לא יאכלו. אז כאשר רבי אבאו עונה הגמרא, כסב רבי אבאו, רבי אבאו סובר, כשהותרה נבלה, זאת אומרת כשהנבלה הותרה בהנאה, כמו שכתוב בפסוק, לגר אשר בשרחת את ננה ואכלה, היא וחלבה וגידה הותרה. גם היא וגם החלב שלה וגם הגיד שלה הותרה בהנאה, לפי שחלבה וגידה קרויים עם הנבלה. והרי שגיד אנשה, בין של נבלה בין של בהמה כשרה, מותר בהנאה. כלומר, כיוון שגיד הנשה של נבלה הותר בהנאה, בהכרח שלא יאכלו שנאמר בגיד הנשה אינו כולל איסור הנאה, ומעלה גם גיד הנשה שבהמה כשרה מותר בהנאה. כך מסביר המהרש"א. הגמרא ממשיכה להקשות, הניחא למאן דאמר, תשובה זו נוחה לפי מי שאומר שיש בגידין בנותן טעם, יש בגידין טעם בשר, ולדעתו הגידין אכן בכלל נבלה והותרה עמה בהנאה. אלמנדי אמר, אין בגידין בנותן טעם, שאין בגידין טעם בשר, מה יקל המאמר, מה יש לומר? יש מחלוקת בחולין צדי ב' צדי ת' עמוד ב' לגבי ירך שנתבשל עם גיד אנשה. הכלל הוא שחתיכת בשר, שחתיכת איסור שנתבשלה בקדרה ויש בה כדי לתת טעם בתבשיל, הרי אוסרת את התבשיל כולו, אבל יש למחלוקת תנאים ובגיד אנשה, לכן בשאר הגידים יש טעם ואוסרו את הירך שנתבשלה עמו, או שאין בו טעם והוא רק עץ בעלמה, אלא שהתורה עשר טוב באכילה ואינו עושר את הירך. אז לפי המנדה אמר שאין בגידים בנותן טעם, הרי לדעתו גידים אינם בכלל נבלה, אלא כעצמות שהם כעץ עץ בעלמה, סתם עץ, ולא הותרו עמה בהנאה. אז מדוע מותר גיד אנשה בהנאה לדעת רבי אבאו? כי אי אפשר להגיד שזה חלק מהנבלה. עונה הגמרא, מן שמעת לי דאמר, מי הוא התנא ששמעת עליו שאומר אין בגידין בנותן טעם? רבי שמעון דתניא אוכל מגיד אנשה של בהמה טמאה, רבי מחייב, רבי יהודה מחייב שתיים, ורבי שמעון פותר. יש ברייתא שכתוב שמי שאוכל מגיד אנשה של בהמה טמאה רבי יהודה מחייב שתי מלכויות, אחת משום עשר, אוכל בשר בהמה טמאה, ואחת משום אוכל גידן השב. רבי שמעון פותר אותו במכות לגמרי, משום בשר בהמה טמאה הוא פותר לפי שאין בגידין בנותן טעם, וזה לא נחשב בשר, אז אי אפשר להגיד שזה כלול בבשר בהמה טמאה. ומשום גידן השב הוא פותר, כי התורה רק אסרה גידן השב של בהמה טהורה, נמצא שאין קושיה. שרבי שמעון הוא התנא שסובר שאין בגידין בנותן טעם. רבי שמעון הכינה מידה שר והנאה, ואותו רבי שמעון אוסר בהנאה. דתניא גידן השם מותר בהנאה דברי רבי יהודה, רבי שמעון ורבי שמעון אוסר גידן השם בהנאה, משום שלא יכלו כולל גם איסור הנאה ככללו של רבי אבאו. אז אין כאן שום בעיה. אם נאמר יש בגידין בנותן טעם, אז ממילא מותר לענות, כי זה כלול בכלל נבלה, ונבלה מותרת בהנאה. אבל אם נאמר שאין בגידין בנותן טעם, אין טעם בשר, אז גידים הם לא בכלל בהמה, ואם הם לא בכלל בהמה, אז הם לא הותרו עם הנבלה. ובאמת לפי הדעה הזאת שהם בגידים בנותן טעם, אסור בהנאה. כמו שאסור לאכול, אסור גם בהנאה. אז ראינו בגמרא, שיוצא מדברי הגמרא, שרק מי שאומר שאין בגידין בנותן טעם, אוסר בהנאה. וזה רבי שמעון כפי שראינו. אז הקשו חכמי לוניל על הרמב״ם. הרמב״ם פסק להלכה שאין בגידין בנותן טעם. אבל הוא גם פסק בפרק ח' ממאכלות אסורות הלכה י' ד' שגידן השם מותר בהנאה. אז בפרק ט' והלכה י' ז' הוא פוסק שאין בגידין בנותן טעם, אבל הוא גם אומר שגידן השם מותר בהנאה. ומדברי הגמרא בסוגייתנו מבואר לדברי רבי אבאו שהסוברים שאין בגידין בנותן טעם סוברים גם שגידן השם אסור בהנאה. וכשיטתו פסקו כמה ראשונים שאין בגידין בנותן טעם בגידן השם אסור בהנאה. כך ברמב"ן בתשובה ובא בתורת הבית, ברשב"א, בראש, חידושי רבנו דוד, מאירי, חידושי הר"ן, מר"ם חלבה. אבל איך נסתדר עם הרמב"ם? הרמב"ם אומר אין בגידין בנותן טעם, אבל גידן השם מותר בהנאה. אם אין בגידין בנותן טעם, זה לא כלול בנבלה, אז צריך להיות גם אסור בהנאה. כי אין את ההיתר של הנאה מהגיד הזה. אז יש מן הראשונים, כמו הרמב"ן, הראש, הרם חלבה, שכתבו שאין הלכה כדברי רבי אבאו. ואם אין הלכה כדברי רבי אבאו, אז אין קשר. כל הסוגיה הזאת בנויה על רבי אבאו. אז אפשר לפסוק שאין בגידין בנותן טעם. אפשר גם לפסוק שגידן השם מותר בהנאה. אבל הכסף משנה אומר שתירוץ זה לא מחזיק מעמד לפי שיטת הרמב״ם. הרמב״ם פסק כשיטת רבי אבאו. לפני כן בגמרא יש את דעת חזקיה. גמרא לומדת מדעת חזקיה שבדרך כלל איסור אכילה משמע, איסור הנאה לא משמע. אבל הרמב״ם לא אומר ככה. הרמב״ם אומר, כמו רבי אבאו, שבעיקרון איסור אכילה כולל גם איסור הנאה. ואם ככה, אומר הכסף משנה, שאי אפשר לומר לפי הרמב״ם שאין קשר בין אין בגידים ונותן טעם ואיסור הנאה. הרמב״ם אומר שיש קשר, כמו רבי אבאו שהבא טליה. אז שוב, איך הרמב״ם פוסק מצד אחד שאין בגידים ונותן טעם, אבל גיד אנשים מותר בהנאה? ברגע שהוא פוסק כמו רבי אבאו, הוא צריך להגיד שהם קשורים. פוסק רבי אבאו שם בהלכה תתוו. פרק ח', אז יש תירוץ של הרמב"ן שהוא תירץ שאכן רבי אבאו גיד אנשים מותר בהנאה, אבל לא מפסוק זה אלא מקל וחומר שאמרו להלן בכ"ג עמוד ב', שאם חלב שעונשו כרת מותר בהנאה, קל וחומר שגיד אנשים שעונשו לאו מותר בהנאה, וככה אנו נוקטים להלכה. הלכה כסתם משנה, והמשנה בחולין שהובא בסוגייתנו סברת שגיד אנשים מותר בהנאה. והוויל ולא נאמר בפירוש שהתר זה תלוי בדין אם יש בגידין בנותן טעם. לכן אנחנו סוברים כסתם משנה, ואנחנו למדים להתיר אותו מקל וחומר. ומה שבסוגייתנו תלו דינים אלו זה בזה, אינו בדווקא, והגמרה נקטה כן, רק כדי לומר תירוץ יותר מורווח. ולהלכה הדינים אלו אינם תלויים זה בזה. אז להלכה אומר רמב"ן, אנחנו סוברים כסתם משנה שגיד אנשים מותר בהנאה. אז נכון שאין בגידים בנותן טעם, כמו שהרמב"ם פוסק, אבל זה לא קשור. הרמב״ם לא צריך להגיע לרבי אבאו. הרמב״ם כדי לפסוק את הפסקים שלו יכול להסתמך על הסתם משנה. ובסתם משנה כתוב שגיד אנשים מותר בהנאה. אז רבי אבאו יכול להגיד שהם תלויים זה בזה, שרק אם נאמר שאין בגידין בנותן טעם, נאמר שגיד אנשים מותר בהנאה. אבל הרמב״ם יכול להגיד שיש בגידין בנותן טעם. רבי אבאו סובר, סליחה, שזה תלוי זה בזה, שאין בגידין, מכיוון שאין בגידין בנותן טעם, אז גיד אנשים אסור בהנאה. אבל הרמב״ם אומר לא, אין בגידין בנותן טעם, וגיד אנשים מותר בהנאה, כמו הסתם משנה. גיד אנשים מותר בהנאה למרות שאין בגידין בנותן טעם. רק רבי אבאו סבר שהם תלויים זה בזה, אבל הרמב״ם מסתמך על הסתם משנה שאומרת שגיד אנשים מותר בהנאה. המאירי מתרץ שאף אם אנחנו נוקטים שאין בגידין בנותן טעם, אבל בכל זאת גיד אנשים מותר בהנאה. למה? משום שכשהותרה נבלה היא וגידה הותרה, זהו גם אם אין בגידין בנותן טעם, והגיד נחשב כעץ, משום שכל מה שיש בנבלה הוא בכלל יותר זה. ומה שבסוגייתנו תלודינים אלו זה בזה אינו בדווקא. הגמרא רק נקטה כן כדי לומר תירוץ יותר מרווח, כוונתה לומר שגם אם נפרש לפי שיטה זו גיד חשוב כעץ ואינו בכלל היתר נבלה, אבל בכל זאת אין בזה קושיה, עובר רבי שמעון סובר שגיד אנשי אסור בהנאה. אך באמת אין צורך לתירוץ זה, שכאמור לאל, גם אם אין בגידין בנותן טעם, גם אם נאמר אין בגידין בנותן טעם, זה כמו עץ, זה בכל זאת כלול בהתר שנבלה. אז יש לנו היתר של נבלה, זה יפה מאוד, ומכוח זה אנחנו אומרים שמותר בנה, גידן השם מותר בנה, למרות שזה כמו עץ, אין בגידים בנותן טעם. כי הסוגיה אמרה משהו, אבל אפשר גם לומר אחרת. הסוגיה רק רצתה לומר תירוץ מרווח יותר. כי זה הולך יפה מאוד, שרבי שמעון סובר, שהם מגידים בנותן, בנותן טעם, והוא אוסר בנה. אבל אנחנו יכולים לומר, קצת יותר דחוק, אבל הם מגידים בנותן טעם, בכל זאת כלול בגדרי נבלה, ומותר בהנאה. בשער המלך, בפלייטי, בצלח, הם תרצו שדברי הגמר בסוגייתנים לרבי שמעון, הסובר שאין איסור חל על איסור, גם לא באיסור כולל, כלומר, שהאיסור האחרון כולל דברים אחרים שעליהם לא היה איסור קודם לכן, שהמקום לומר שמתוך שחל איסור על דברים האחרים, חל גם אותו דבר שהיה עליו האיסור הראשון. אז דברי סוגייתנו הם לדברי רבי שמעון, הסובר שאין איסור חל על איסור בכל מקרה גם בלא באיסור כולל, ודבריו אין שייך לומר שגיד אנשי הוא בכלל היתר לנבלה, שרבי גיד מצד עצמו אין שייך בו איסור נבלה, שראין בגידי מנותן טעם, וגם להם לומר שמחמת שהחשיבה התורה אכילתו כאכילה לעניין איסור גיד אנשי חל עליו גם איסור נבלה, שרבי לשיטתו אין איסור חל על איסור. אך דברי הרמב״ם הם לפי שיטתו שאיסור חל על איסור באיסור כולל, ואכן לשיטתו החל גיד אנשי לוקה גם משום נבלה, משום שהחשיבה התורה את אכילת הגיד כאכילה לעניין איסור גיד אנשי. כך החשיבה תורת אכילתו לעניין איסור נבלה. כי איסור חל על איסור, ואם אדם אוכל גיד אנשי הוא לוקה גם עבור אכילת נבלה, כי האיסור של הגיד מוסיף על איסור נבלה, עכשיו הוא חייב משום שניהם, איסור חל איסור באיסור כולל, ולכן גיד אנשי שנאסר באיסור נבלה הוא בכלל מה שתירה תורת הנבלה בהנאה, כמו בצד הרע גם בצד הטוב. כמו שיש איסור נוסף על אכילת הגיד אפילו שאין בו נותן טעם, אבל אדם לוקח גם על איסור נבלה כי זה כלול בנבלה, אז כך גם בהתר, כשיש היתר הנאה, אז כמו שהנבלה הותרה בהנאה, כך הרמב"ם סובר שגם הגיד אנשי מותר בהנאה, שמה שאומרים על הנבלה אומרים גם על גיד אנשי, מה שאומרים על גיד אנשי אומרים גם על הנבלה. אז כמו שאדם אוכל גיד אנשי הוא לוקר לא רק על איסור גיד אנשי אלא גם על איסור נבלה, אז כך גם כשמתירים הנאה, כמו שמתירים על הנבלה מתירים גם על גיד אנשי. בברוך טעם, הוא אומר בשער כולל דין א', כל זה מובא בירקות ביורים, וגם רב אלחונן בקובץ שיעורים או צדי, על פי דברי הרמב״ם בספר המצוות, שביער שהטעם שאיסור הנאה נלמד מאיסור אכילה, ומשום שכל איסור אכילה שאסרה תורה היינו הנאת אכילה. ונקטה התורה הנאה זו, אך גם שאר ההנאות אסורות. זה מאוד מפורש, וגם כתב כך בפירוש המשניות בקריטות פרק ג' משנה ד', שהתורה אסרה הנאת אכילה, כי כל אכילה זה הנאה, לכן אנחנו אוהבים לאכול. אז כשהתורה אסרה הנאת אכילה, היא אסרה גם כל הנאה. רק התורה כתבה אכילה וכללה גם כל ההנאות האסורות. ועל פי זה יש לומר שדבר זה שייך דווקא בדבר שיש הנאה באכילתו, שבזה כללה התורה את כל ההנאות בכלל הנאת אכילתו. אך לדברי הסובר שאין בגידין בנותן טעם, הרי אין הנאה באכילת גיד הנשה, ובהכרח שאסרה תורה רק את אכילתו ולא את ההנאה ממנו, ונמצא שאין ללמוד מכך איסור על שער ההנאות. ואין תראה את רבי עקיבא איגר בחידושיו בקצרה חפה אלף עמוד ב', ורבי חונן אמר שהגמרא לא תרצה תירוץ זה, משום שנקטה תירוץ יותר מרווח, אבל תירוץ הגמרא אינו בדווקא. ולדברי הכל גיד הנשה מותר בהנאה. כך סובר הרמב״ם, שמצד אחד הרמב״ם פסק שאין בגידים בנותן טעם, מצד שני הוא פסק שגיד הנשה מותר בהנאה. למה? כי אם אין בגידים בנותן טעם, סימן שאין כאן הנאה, אין כאן באכילה אין הנאה, ובאכילה אין כאן הנאה, אז בדרך כלל אכילה, איסור אכילה, אסרה התורה הנאת אכילה, אבל גם שאר הנאות אסורות, אבל זה רק אם יש הנאת אכילה. אבל כאן אין הנאת אכילה, כי הם בגידים בנותן טעם, וממילא גידן השם מותר בהנאה. אז מהגמרא הזאת אנחנו רואים יסוד מאוד גדול במתודולוגיה התלמודית, והיסוד הוא שזה שהגמרא תרצה תירוץ מסוים לא אומר שאין תירוצים אחרים. ראינו פה בכמה מהתירוצים שהתורה תרצה תירוץ אחד, אבל יש עוד תירוצים. הגמרא רק רצתה תירוץ יותר מרווח, אבל יכול להיות עוד תירוצים, הם גם נכונים. לא ננעלו שערי התירוצים, כמו שאומרים. ולכן, כשלומדים גמרות אחרות ויש תירוץ של הגמרא, אז לפי מה שאמרנו פה, במיוחד אם יש הכרח, אם אין הכרח אני לא יודע אם מותר להגיד דבר כזה, אבל אם יש איזה הכרח, אפשר לומר, טוב, יש תירוץ נוסף. כמו שפה יש הכרח, כי יש פה סתירה ברמב״ם לכאורה. אז מכוח ההכרח הזה, אנחנו אמרנו, תירוצים נוספים. אנחנו אמרנו דרכים אחרות, אנחנו לא כבולים דווקא לומר, שהבא התליה, הגמרא אמרה שהבא התליה. פה אנחנו ראינו שאי אפשר, לא צריך להגיד הבא התליה. לא צריך להגיד שאם אין בגידים בנותן טעם, אז גיד הנשה גם אסור בענה, כמו שהגמרא אמרה. ויש עוד ועוד ועוד תירוצים באחרונים, ואולי בשיעורים הבאים אנחנו נעמיק יותר בסוגיה נפלאה זו, מרתקת, ונזכה לראות נפלאות מתורת השם. שלום שלום, אהובה ידידיי, הרב ורבותיי.